אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
אלן, עופר, מה קורה?
מה המצב?
וואלה, בסדר.
איך הולך איתך? על מה את רוצה שנדבר היום?
טוב, אז אני מודה, אני קצת התעייפתי.
או?
יש קצת עייפות החומר, אבל זה לא הגיוני, יש לנו, איך זה קורה? שיש גם חופש גדול בלימודים, ויש פגרות בכל המוסדות הציבוריים, ורק אנחנו תוכנים פה, תוכנים.
למה תוכנים? הנה, אנחנו עכשיו מסיימים, יוצאים לחופש, אני אישית טס לחול.
מעולה, יופי, תודה רבה, תודה רבה, חבר'ה, היה לי מאוד כיף, אני סיימתי, ביי, תודה.
רגע, אבל... היה נעים. או אחרי הפרק הזה, היוצאים לחופש, אחרי הפרק הזה.
אוי, נו, בסדר. אז על מה, על מה מדברים?
אז בואי באמת, בואי נדבר על כלכלת חופשים.
אוי, איך הוא אוהב, יאו ערדי, נו, בסדר, יאללה, נדבר על כלכלת חופשים, מה כבר יש בזה?
שמי, את יודעת כמה התעסקות יש בחופש? כאילו, ארגנת חופש, מטיסות, מלונות, שדות תעופה, מוניות, השכרות רכבים.
וזהו.
איזה בוג'רס, תנסי לצאת עם 4 ילדים לחול.
זה כן, זה הכל כפול פי 4, נכון, אני שכחתי, נכון.
רתח מתחיל, צריכה לדחוס אותם למכונית אירופאית.
נכון, אתה צריך להביא מכונית אקסטרה, איזה ון.
תחשבי על בתי מלון, בתי מלון באירופה בנויים למקסימום ילד אחד, אני בא, אני סוגר קומה שם.
נכון. לא, אתה פשוט צריך עוד חדר.
הייתי בנורווגיה, על גבול נורווגיה, הייתי צריך 3 חדרים.
3?
כי החדרים שם במלון הזה
לזוגות,
הוא היה...
לזוגות, זה הגיוני.
לזוגות, בדיוק.
כן, זה הגיוני. אבל זה כיף גם לחיות ככה, שיכולות להיות ביחד באותו חדר.
כולם באו אל החדר שלנו ועשינו שם...
בוודאי, אצלכם יש את המטבח, מה לעשות. נכון? תמיד להורים יש את המטבח.
כן, שתי חדרים ריקים וחדר אחד צפוף נורא.
שיהיה להם איפה לישון. צריך לפרוס, צריך להתחיל ללמד את הנורווגים, לשים במלונות גם שקי שינה. ולחסוך את זה, שנפסיק לשקם.
יש להם ילד אחד במקסימום, הם לא מבינים את הבעיה הזאת.
רק בעצמם הם עסוקים, הם לא רואים שיש פה עוד משפחות יותר גדולות. טוב, בסדר, אז מה כבר יש?
מלא 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 כלכלה יש בחופשות.
זה מדהים אותי, אגב, שגם בחופשים אתה חושב על כלכלה מצד שני.
כל הזמן, מה, כלכלה זה החיים.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
אני תמיד חושבת על איפה הצחוקים בכל חופשה, והוא חושב איפה עושים פה כסף על הגם שלי.
אל תקחי את זה קשה, תלמדי עכשיו משהו.
יאללה, נו. אז איך זה הגיוני? בואו רגע שנייה, אני רוצה להבין רגע, איך זה קרה? איך השתנו לנו ככה החיים? אני ממש זוכרת שפתחו את השמיים, היה פתאום שמיים פתוחים, ופתאום כולם התחילו לטוס בכל הלואו-קוסט הזה, ואני טסתי לקרקוב ב-15 דולר, אני טסתי לקוסטה ריקה ושילמו לי כסף כדי שאני אוכל לטוס. אז איך זה קרה שפתאום עכשיו אנחנו צריכים לשלם 2,000-3,000 שקל?
תשובה נורא נורא קלה. קורונה וההאטה. אני אסביר.
הקורונה, הנה עוד פעם, התירוץ לכל דבר.
לא, תראי, בבת אחת סגרו לנו את הנושא של התיירות לגמרי.
זה נכון, אנשים מתגעגעים.
אז לא, אז בוא נחשוב רגע בצד של החברות תעופה. אז תשמעי, חברות התעופה שלחו הרבה אנשים הביתה, חלק לחלט וחלק לתמיד.
נכון.
אוקיי? ואז עכשיו שאנחנו חוזרים, שוב, אני מסתכל רק על הצד של החברות תעופה. עכשיו שאנחנו חוזרים לפעילות, חברות התעופה, את אומרת, יאללה, בואו, תקנו, אתם רואים, יש ביקוש, תקנו מטוסים, תקנו זה. אבל את זוכרת שאנחנו דיברנו לפני כמה פרקים על זה שאנחנו הולכים להאטה, שהריביות הולכות ועולות, אנחנו הולכים להאטה. עכשיו חברת תעופה אומרת לעצמה, רגע, רגע, אני עכשיו אקנה עוד מטוסים, אסקור עוד 2,000 עובדים, עוד רגע הולכים לי להאטה. לא, לא, אני אשמור על עצמי ואני לא אקנה עוד, לא אקח עוד התחייבויות. אז תחשבי שהחברות תעופה בעצם מצד אחד שומרות על קפסיטי עדיין נמוך,
כן.
אוקיי? מצד שני, בואו נסתכל רגע על הביקושים, אנשים היו סגורים בבית 3 שנים, או שנתיים ו...
זה מה שדמיינתי, כן.
כולם רוצים לטוס, נכון. בדיוק, כולם בבת אחת רוצים לטוס, הביקוש עולה, אז מצד אחד הביקוש עולה, מצד השני, ההיצע לא גדל, ומה שאת רואה זה עליית מחירים.
אבל אני גם, טוב, אנחנו רואים גם... לא, תכף נגיע לזה על באמת מה הולך בשדות תעופה, אבל חוץ מזה, זאת אומרת, דיברנו גם על העליית מחירי הדלק, שאני כאילו גם חושבת על זה, אתה יודע, הרי אני מרגישה את זה עם האוטו שלי, מה זה לתדלק עכשיו מטוס, אני מרגישה עכשיו עלייה של, אתה יודע, 30 שקל, בשבילם כמה זה יוצא?
גם, נקודה מצוינת, על מה שאמרנו עכשיו, כן. יש גם באמת את העניין של התשומות. אחד התשומות המרכזיות באמת זה הנושא של הדלק, שבגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כן. בגלל אופק, בגלל גורמים נוספים, עולה משמעותית, אבל יש עוד תשומות שעולות, למשל השכר עלה, השכר של העובדים בענף התעופה.
חייב, הכל עולה, גם נכון. השכר שלהם חייב לעלות, ברור.
החלקי חילוף של המטוסים עלו, כל המערכת עלתה.
אוקיי.
אז מצד אחד יש לנו יותר ביקוש, פחות היצע, או לפחות ההיצע לא גדל, התשומות עלו, הכל ביחד, קיבלת באמת שערה מושלמת.
טוב, מסביר הכל.
שערה מושלמת ישר לכיס שלך.
מסביר הכל, אז מה שנקרא, נתראה בנדבג, לא?
אין סיכוי שתראי אותי שם עם עוד 80 אלף איש.
80 אלף זה המספר?
אני חושב שביום סביב 80 אלף איש.
זה נתון רשמי מה שאתה מביא לי עכשיו, או שאתה סתם מבהיל אותי?
זה פחות או יותר מה שמדברים עליו, אני לא הלכתי לספור, אני חייב להודות.
אני חייבת להעיל.
אבל זה הנתון שמדברים עליו, 70-80 אלף איש ביום.
אני ראיתי בחדשות שיש הרבה עומס, אני לא יודעת, קודם כל אני חייבת להגיד, אחרי שנתיים של קורונה, להיכנס לאותו אולם עם 70 אלף איש, נשמע לי לא טוב, לא הגיוני, לא סביר.
אבל זה ביום, זה ביום, זה לא ביחד.
אוקיי, סבבה, אז אתה... ביום, נכון, הם משתעלים ואז עולים למטוס שלהם, ומשאירים את השאלת שלהם בתוך האולם, זה גם יותר טוב לי.
בדיוק.
אבל למה זה קורה? אז למה אנחנו באמת... זאת אומרת, האם זה באמת בגלל שכולנו רק פשוט רוצים לטוס, וכשכולם טסים בבת אחת מסתבר שזה לא טוב? אין סיכוי שרק על זה נשען עומס.
לא, תראי, שוב, זה בתחום שלך דווקא, של הפסיכולוגיה. אנשים לא טסו שנתיים.
כן.
מצד אחד, חסכו את הכסף הזה, צברו את הרצון רק לצאת קצת החוצה.
פתאום יש להם כסף,
ועכשיו הבנתי. ועכשיו הם פשוט מפצים את עצמם.
הבנתי.
כן, כאילו... כן, לא, ברור.
למרות שזהו, אני כאילו, יש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מגמות, שמצד אחד הרבה אנשים שאיבדו את הכסף שלהם, ואיבדו את התחתונים ואין להם שום דבר, הקורונה פירקה אותם, ומצד שני כאלה שרק אגרו כסף ושמרו עליו, ועכשיו הם רוצים להוציא אותו בבת אחת.
נכון, אבל פה חוק המספרים הגדולים, שצריך להסתכל על הממוצע. בממוצע, יש לאזרחי ישראל יותר כסף ממה שהיה לפני הקורונה.
באמת.
ואני לא מדבר רק על אזרחי ישראל, אני מדבר על העולם, כי הבנקים המרכזיים, דיברנו על זה, הדפיסו המון כסף בזמן הזה.
אוקיי.
הממשלות, ממשלת ארצות הברית, שלחה ממש צ'קים לאנשים. פשוט צ'קים.
וזה לא בתכלס. אבל כשמדפיסים כסף, אני תמיד יודעת, הבסיס בכלכלה זה שלא מדפיסים כסף סתם ככה, זה תמיד יבוא על חשבון הערך.
בדיוק, מדפיסים כסף, וזה האינפלציה שנוצרה, וזה עוד אחד מהגורמים שבאמת מעלים לנו את המחירים.
תגיד, הפוך מלהדפיס זה להתחיל לשרוף את הכסף? זאת אומרת, פיזית את השטרות, מה עושים?
לא.
איך מורידים את ה...
אוספים אותם. אפשר להקטין, כמו שאפשר להגדיל את כמות הכסף, אפשר להקטין את כמות הכסף.
הבנק אוסף ולא מחזיר יותר, חבר'ה מוצאים מהסייקל.
הצד הטכני הוא פחות חשוב, כמו שבנק מרכזי יודע להדפיס כסף ולהזרים אותו לשוק, ככה הוא יודע לספוג כסף מהשוק חזרה. דרך אגב, כשמעלים את הריבית, זה עושה אותו דבר. זה עושה בדיוק אותו תהליך. כשהריבית גבוהה, אנשים אומרים, אוקיי, אולי שווה לי לחסוך. בסדר?
כן.
אני אשים את הכסף בפיקדון
נכון,
בבנק.
נכון.
שמתי את הכסף בפיקדון בבנק.
סבר.
איפה זה? זה לא יושב במרטף של הבנק. הבנק מפקיד את הכסף הזה בבנק ישראל. בסופו של דבר, בסוף התהליך הזה, כמות הכסף שיש חופשית בציבור יורדת.
הם אומרים, תביאו אלינו את השטרות האלה שאתם...
כן, בדיוק.
אל תשתמשו.
כמו שהבנק יודע להגדיל את כמות הכסף, הוא יודע להקטין את כמות הכסף.
אנחנו חוזרים אחורה, אמרנו שיש לנו כעיקרון יותר כסף. אז רק שתדע שאגב, אתה מכיר את המסלול VIP של הנדבג?
לא יצא לי.
יש מישהו בלימודים?
לצערי לא יצא לי.
יש לי מישהו, גם אני לא יצא לי להשתמש בזה, מישהו מהלימודים שלי פשוט בתואר, הוא ממש, זה מה שהוא עושה. הוא אחד מהאלה של ה-VIP-סטים. כן, יש לו סיפורים רכילויות על מפורסמים שמשתמשים. אז מלווים אותם עניינים, מה באמת מדהים, שגם כשיש לך בעיות שהן ציבוריות, אם יש לך מספיק כסף, חביבי, הכל אפשר להביא.
אבל זה הכי פשוט, זה כך כבר מטוס פרטי ותסגור עניין, למה אתה צריך לא VIP ולא עניינים?
אחרי שאתה טס במחלקת תיירים, אתה באמת שואל את עצמך, למה לא הבאתי מטוס פרטי? למה אני צריך עכשיו להידחס פה עם כל המשתעלים והתינוקות הבוכים האלה?
האמת שתינוקות, זה סיפור קלאסי, אתה יודע, אתה יכול תמיד לנסות לבקש מהדיילת, יש לידך ילדים, טוב, לך לא יצא, זה, אבל יש לך ילדים, אתה יכול לבקש מהדיילת לעבור, אם אפשר לעבור רחוק יותר מהילדים.
מה זאת אומרת? אתה בתור ההורה או אתה בתור ה...
זהו, זה מה שהיא אומרת. אתה לא יכול, אתה ההורה שלהם.
הבנתי, הבנתי, כי אני באמת ישבתי ליד תינוק.
לא, כי אחד הדברים הנוראים זה שיושב לידך ילד וצורח 5 שעות.
קרה, קרה לי, קרה לי לא מזמן, וזה היה די סיוט.
אז זהו, כשזה הילד שלך זה עוד יותר בעייתי.
נכון, כשזה הילד שלך, יש לך רק בן אדם אחד להשיב, וזה את עצמך שהבאת אותו. למה לעשות דבר כזה? הוא גם ככה לא יזכור את הטיול, הוא בן שנה. למה הוא צריך לדעת?
המרכזית אצל ילדים בטיסות זה האוזניים. העניין של הלחצים יוצר להם איזה כאבי אוזניים.
סליחה, ואתה בתור מבוגר, אין לך כאבי אוזניים בלחצים האלה?
כנראה לא ככה. או שאני לא בוכה ככה.
בדיוק. למה? כי אתה התבגרת, הבנת שלפקוט לא יעזור.
לא, אני בוכה אבל בלילה.
בדיוק, בדיוק. רחוק מאיתנו, רחוק מהחברה. מסתבר שגם, אגב, יש את כל ה... אני גם שמעתי על זה הרבה. לא יצא... הדרכון שלי הוא בתוקף שלך, אגב.
כן.
עד איזה שנה?
חצי שנה, עד 25, 26.
אני עד 26 נשמה, אני מסודרת. מה זה מסודרת? אני שמעתי על אנשים, אבל שהם, זהו, הלך עליהם. שמעת על זה?
אז אני לא כל כך מבין, אני חייב להגיד
מה?
לך.
מה? על החידוש דרכון.
כן, כי במשרד הפנים לא יהיו איזה שהם מחסור בעובדים, כי הם לא פיתרו עובדים בקורונה, ולא משרד הפנים נשאר משרד הפנים.
כן, אבל שנתיים... אתה יודע, שאנשים לא חידשו את הדרכון, כי לא היה בכלל עניין. תחשוב כמה אנשים...
עכשיו כאילו כולם באים ביחד.
לא? זה לא מה שקורה?
יכול להיות.
אבל אתה אומר, לא היו שינויים במשרד הפנים, אין שום סיבה.
לא, כי חברות התעופה אמרנו, היה קורונה, הם שלחו את העובדים הביתה. זה כן. בינתיים העובדים עשו הסבות מקצועיות ונעלמו.
נכון.
אבל במשרד הפנים זה לא קרה.
כן, משרד הפנים נשאר...
העובדים נשארו ו...
מה זה, בסגסגו אפילו יש תחושה.
לכן הסיפור של מחסור בכוח אדם פחות זה הסיפור שם.
טוב, כנראה שהסיפור זה באמת...
יכול להיות שכולם באים בבת אחת, אבל...
המון אנשים ביחד זה באמת... זה טוב, וואי, איזה ברוך זה. בסדר, זה דרכון בתוקף, יאללה. אני אבוא 4 שעות לפני, סבבה, זה מה שאני עושה עכשיו. אני בא 4 שעות לפני לטיסה, העיקר לטוס... לחול, איפה שהכל יותר זול, איפה שיותר נוח, עובד.
לא, 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 לא.
מה? למה לא?
זה היה ככה.
עוד פעם, זה היה, זה היה.
לא, כבר לא כל כך יותר זול. כשאת מסתכלת על ה... האמת שזה תלוי מה. אבל כשאת מסתכלת על האינפלציה באירופה, 9%, אינפלציה בבריטניה, 10%, ארצות הברית כמעט 9%.
תזכיר לי כמה אנחנו, זה 2.4?
לא, אנחנו 4.1, ויום שישי הקרוב כבר נגיע ל-4.4.
זה כבר יהיה בלשון עבר עד שהפרק הזה יהיה.
זה עדיין חצי מעליות המחירים שרואים שם. הבעיה אצלנו זה לא עליות המחירים, אלא שהמחירים מלכתחילה היו גבוהים אצלנו.
נכון, כבר יש גבול.
אז כבר קיבלנו את העליית המחירים הזאת עוד קודם.
נכון.
אבל כן, כשאנחנו מסתכלים עליות מחירים די משמעותיות בעולם, ואם אתה מסתכל על ענפים ספציפיים, כמו בתי מלון, כמו מכוניות בשביל...
מזכרת רכבים, כאילו.
מזכרת רכבים.
למה, מה...
עלייה משמעותית.
מה קרה? קודם כל עם המלונות, למה? המלון זה מלון.
אז המלונות זה בדיוק כמו הסיפור של חברות התעופה, כי הם שחררו הרבה מאוד עובדים בזמן הקורונה.
בסדר.
ועכשיו הם מתקשים לגייס עובדים חדשים, כי חלק
גדול... זה אני לא מבינה.
למה? עשינו על זה פרק שלם. לא. חלק גדול מהעובדים, זה חבר'ה הרי צעירים וסטודנטים.
נכון.
בינתיים הם הלכו, למדו משהו אחר.
ספציפית מלון זה גם עבודה מועדפת יש לך שם.
בארץ מועדפת.
נכון, למה בחול עושים עבודה מועדפת שיעדיפו
להם? גם לא עושים צבא, יש להם הרבה דברים שונים.
אבל עדיין, שידחפו אותם לזה, המלונאות זה לא איזה, אני כאילו חושבת, אתה יודע, שדה תעופה זה באמת איזה הכשרה, זה דורש איזה מין ידע בדברים מסוימים וזה, אבל עם מלונאות, מה אתה רוצה שאני אהיה חדרנית?
לא, וגם, שוב, תחשבי רגע לטווח הארוך, נניח שאת, יש לך בית מלון.
כן.
ואני אומר לך, תשמעי, אנחנו הולכים עכשיו לשנתיים קשות, יש מלחמה במזרח אירופה, הריביות עולות,
צריך לעשות מבצעים, זה מה שהייתי אומרת.
יש סיכוי לא רע שאנחנו נקבל מיתון באירופה.
אוקיי.
את עכשיו בונה אגף חדש למלון שלך?
לא, בוודאי שלא.
אז את מבינה שההיצה לא גדל.
נכון, ההיצה לא גדל, אבל מצד שני, אתה גם לא צריך יותר מדי עכשיו, זה עדיין מוזר לי, כאילו, תביא עובדים, נו, מה?
אז זה לא רק עובדים, ממש כאילו, כולם היו סגורים בבית, כולם רוצים לצאת עכשיו לטייל.
הבנתי, ואז אתה מגיע.
ואין לך חדרים נוספים, והעובדים התייקרו, והתשומות התייקרו, החשמל באירופה עלה בצורה מטורפת.
זה בגלל...
יש מקומות מסוימים שעלו ב-40% ויותר.
בגלל המלחמה, אמרנו, בגלל...
בגלל שאירופה מוזנת בעיקר מגז טבעי, ופוטין יושב על הצינור.
כן, אוקיי, סבבה.
בלגן.
בונה, סליחה, לא קשור, אבל אתה ראית בגלל המשבר אנרגיה עכשיו שיש באירופה, ראיתי סרטון מקסים של חבר'ה צעירים צרפתים, שעושים פרקור, מכיר?
כן.
האלה שקופצים כן, על כן, זה, כן. אז הם עושים פרקור ומחבים כל מיני שלטים של כל מיני חנויות, מסתבר שחנויות בצרפת לא מחבות את השלטים, והאלה אומרים, בונה, חבר'ה, אמצע הלילה, אתם גם ככה סגורים, יש משבר אנרגיה, משבר אקלים, טק, 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 תופסים וזה, ככה עושים סרטונים עליכם, כאילו, פאו, מחבים איזה מקדונלדס.
דווקא צרפת במצב טוב יחסית, כי חלק גדול מהאנרגיה שלנו זה אנרגיה גרעינית.
אז זה, איך אתה אומר את זה? כאילו להרגיע אותי, אני רק יותר מוטרדת, זה לא כיף.
הבעיה הגדולה היא אוסטריה, גרמניה, פולין, מי שנסמך על הגז הרוסי, הוא בבעיה הכי גדולה, דווקא צרפת מצבם יחסית טוב.
איך ישראל, אני אמשיך להגיד את זה כל הזמן, איך אנחנו לא כל הזמן עובדים על אנרגיה מתחדשת, כדי להפיל את כל האויבים שלנו, שיושבים על גזים ועל נפטים.
עשינו על זה פרק שלם.
זה משגע אותי, מטריף אותי, אני אשמח לשמוע על יותר מיזמים כאלה, כלכליים, מן הסתם.
מה עם המכוניות?
איזה מכוניות?
השכרת רכב.
למה?
עוד סיפור מטורף.
זה לא אותו דבר בדיוק כמו...
חוץ מזה שבאירופה אתה צריך לדעת לנהוג עם הילוכים, שזה בכלל אתגר לאנשים מסוימים.
נכון, ואם אתה מגיע לאוטובן, בכלל אתה משתגע, אנשים שם ב-300 כמה שנו.
בדיוק.
כן.
אבל שוב, תעשיית הרכב גם כן קיבלה מכה מאוד מאוד משמעותית בקורונה. כל צי הרכב בתקופת הקורונה הקטינו את הגודל של הצי, אוקיי? לא קנו רכבים חדשים, נגמרה הקורונה, הם באו לרכוש רכבים חדשים, ואז שרשראות ההספקה, אם את זוכרת, עשינו
נכון,
על זה פרק,
נכון.
נתקעו, לא היו צ'יפים בשביל המכוניות, אי אפשר היה להגדיל את המלאי, נכון. נוצר מחסור מאוד מאוד משמעותי, וגם המחיר עלה, אז גם לזכור מכונית זה הרבה יותר יקר, והדלק שהתייקר, הכל ביחד, עשה את החופשה להרבה הרבה יותר מסובכת. לכן אני אומר לך, אני טס שבוע הבא לגיאורגיה,
כן.
אני הולך לעשות טרק רגלי.
לא להתעסק עם מכוניות. לא,
בלי מלונות, שני בבתים של
באמת?
אנשים. כן, כן. בכפרים, כל מיני כפרים בערים.
די.
ו...
אופר, ממש חוסך.
ברגל.
אתה כאילו לא פרייר של אף אחד, אה?
לא, אני רוצה להיות קרוב לטבע. זה בא ממקום אחר דווקא.
מתח.
כן, מה, הבהרים שם, זה,
אז בחרת
ברגל,
זמן טוב לעשות את זה בטבע, מה זה? זה
ברגל,
ממש...
בלי בתי מלון ובלי... לזכור מכוניות.
מה שנקרא, חבר'ה, לא לבכות. מי שבוכה על מחירי המלונות, שידע שגם אפשר בלי מלונות.
אני והכבשים.
אתה מתרגש לקראת הדבר הזה?
בוודאי.
אתה נראה לי ממש בן אדם של עיר כזה, שלא מתאים לך עכשיו להתלכלך בטבע.
אז
כולך עם חליפה וזה.
זה בדיוק הרעיון.
לצאת
מהקופסה, לצאת מהקופסה.
אהבתי מאוד. אני תכלס, גם עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אני פתאום מבינה... כמה בעצם חברות מסתמכות על העניין הזה של הכל שילך כרגיל, ואנחנו נמשיך לקנות מלא דברים בבת אחת, כי תמיד צריך, כי הביקוש עולה, אז אנחנו חייבים לתת עוד, ובשנייה שאתה עוצר את זה, אז בעצם כולנו כזה, אין בשבילי אותו, מה זה?
בכל עניין של תכנון, אתה חברה מתכננת שנה, שנתיים קדימה.
זה ענק.
וואנס לא קנית את האוטו השנה, אז לא יהיה לך אוטו להזכיר בשנה הבאה.
זה ממש הרבה דברים,
אם לא בנית
דברים,
את
כן.
המלון, את היחידת נוספת השנה, לא תוכל להזכיר את חדרים בעוד שנתיים. הכל עניין של תכנון קדימה, והקורונה שיבשה את התכנון.
לגמרי. בגלל זה, אני לא הולכת לניהול, למה אני לא רואה לעתיד. אני בכלל באלה מזה שכמעט עברה שנה לזה שאנחנו עושים את המעברה.
אני הולך, אבל אנשים מאשימים את הקורונה, אבל זה לא רק הקורונה, זה הקורונה מצד אחד, והחשש מהאטה משמעותית בהמשך.
אבל מאיפה החשש הזה מגיע?
לא, זה הכל קשור, בוודאי. אבל זה לא שכאילו, אם החברות היו משוכנעות שהנה אנחנו יוצאים ומפה רק עולים, אז היו סוחרים עוד מטוסים, מזמינים עוד מטוסים, משלמים יותר על מכונית, אבל מזמינים עוד מכוניות. היית רואה את זה זז.
היית אומר אולי שהכלכלה בפוסט-טראומה קצת?
בלונג קוביד, אני חושב.
כן, כן, זה קצת כזה של אתה צריך שנייה להירפא ממה שקרה עכשיו ולחזור לעצמך.
לגמרי, לונג קוביד, וזה יימשך כמה שנים כנראה. כמה שנים, שוב, עד שעה...
זה נבואת זעם, לא?
לא, זה עניין של תכנון. שוב, הנה, מחר בבוקר אני הולך לבנות מלון חדש. נו, אז 3 שנים עד שהוא יהיה בנוי.
נכון.
נכון, זה פשוט לוקח זמן הדברים. אני מזמין עכשיו מכונית, שתגיע 30 שנה, אם אפשר להזמין. אז פשוט תכנון כלכלי לוקח זמן. לכן אנחנו אומרים שאחת הבעיות שבאמת אין לנו ממשלה כרגע מתפקדת, כי התכנון הכלכלי שלנו קדימה, בבעיה.
נכון.
מבין שאוכלוסיית ישראל בעוד 10 שנים, הצטרפו עוד 2 מיליון בני אדם כמעט.
אוי, יולקי פארקי, מה הולך להיות בכבישים גם?
גם על זה דיברנו, זאת אומרת שאתה צריך היום להתחיל לעשות כבישים, היום להתחיל לעבוד על תשתיות חשמל, היום להתחיל לעבוד על תשתיות מים, כדי שבעוד 10 שנים יהיה לך, ואם היום לא תעשה זה, אז בעוד 10 שנים לא יהיה לך.
אופר, בבקשה תבטיח לי שלא נצטרך לעמוד בתור לבשר. כמו שעשו בברית המועצות. יש לי סיפורי אימה מאימא שלי.
אז דווקא בשר, אני לא חושב שתהיה הבעיה. ירקות. כל עוד יש לנו אפשרות ליבוא, הבעיה עם תשתיות, תחבורה.
זה הדבר היחיד שאנחנו, זה נכון.
תחבורה, חשמל, מים, כל התשתיות הפיזיות, אם אתה לא עושה תכנון נדלן, אם אתה לא עושה תכנון מספיק רחוק, אתה מוצא את עצמך בבעיה.
או, שים לב, יכול להיות שאולי, באמת בגלל שהתשתיות יהיו כל כך מחורבנות עוד כמה שנים, mm-hmm. אנחנו לא נצליח לנסוע ממקום למקום כדי לקנות מצרכים, ואז אני אעמוד בתור כדי לקבל את הבשר, כי אני לא יכולה לנסוע לתל אביב. אני רק צריכה את הזה של פרסבא.
אז מיני וולט.
צודק, נכון.
יבוא אלייך.
נכון, אתה צודק. בברית המועצות לא היה וולט, הם היו פריירים שם.
אז תעמדו בתור, היו מזמינים הביתה.
תכלס. טוב, בסדר. חוץ מזה, אפשר לעבור לטיפים? כי יש כמה טיפים יפים. יש טיפים יפים, כן.
אני חלש בטיפים בנושא הזה.
למי שטס לחול ככה, לא, אני באה מניסיון. קודם כל, ואולי זה קצת הצעה של פריבילגים פה בלי משפחות וכאלה, ממליצה על טרולים, בלי כל המזוודות עכשיו של ה...
נו, ננסי להכניס 4 בנות, ציוד של 4 בנות ואישה לטרולי.
כל אחד טרולי. בסדר, אם זה טיול קצר בעיקר, אתם יודעים, אם אתם באמת עכשיו טסים לשבוע, אתם, מה זה לא צריכים את המזוודה הגדולה הזאת, כאילו זה חודש עכשיו? אם זה שבוע, קחו בקטנה איזה כמה בגדים, כמה עניינים.
אני אתן לבת שלי לדבר איתך, לראות אותך מסבירה לה את זה.
כן, אני גם יכולה ללמד אותה שיטת קיפול.
איך עושים את זה פחות מ-30 קילו?
איך היא מקפלת את הבגדים שלה?
וואלה, לא יודע.
אתה תלמד אותה שצריך...
אני מדחיק.
לא, צריך לעשות, לא ככה בזה, אתה צריך לעשות את זה ברולים קטנים כאלה, שזה יהיה כמו רול של סושי, ככה צריך לגלגל את כל הבגדים, ואז אתה שם אותם רול.
וואלה.
ואז כן, זה יותר מסודר יפה, שים הכל בטרולי, ואז אתה לא צריך לעבור עכשיו כל הצ'קין, אם אתה עושה צ'קין בקטנה.
אבל אתה עובר אז את 8 קילו, הטרולי, הם עומדים לך בצורה מטורפת, בודקים לך גרם מעל 8 קילו, זורקים לך את זה בתא מיטן, לא תראה את הטרולי יותר.
מה פתאום, יש את הטריק הידוע.
8 קילו.
להוציא את הבגדים.
עליך.
כן, וללבוש את כל מה שאתה מסוגל, ללבוש עליך לטיסה.
זה, ואז אתה נראה כאילו אתה בדרך לפיגוע.
בדיוק, אבל אתה כבר זהו, אתה צריך לעבור גם את הבידוק הביטחוני וזה, ובכל זאת, תעשו צ'קין מראש, בחיית זום, כל דבר שאתם יכולים לעשות באינטרנט, ולא לדבר עם בני אדם, תעשו אותו. תשלום חשבונות, צ'קינים, זה דברים שהם בסיסיים.
דרך אגב, זה נכון גם לחשבון חשמל ומים.
כן, הכל, קניות אתם יכולים לעשות אונליין. אני ממליצה לכם להימנע ממגע עם אנשים. סליחה.
זה גם יותר בריא.
נכון. יש, שים לב, החלטה מטורפת, שזה ככה התקבלה לאחרונה, שאפשר לבן משפחה אחד, מתוך נגיד, אם אתם משלחת עכשיו, אתה אומר, אין בעיה...
למה זה תמיד אני? רגע, בוא נדבר על זה, למה זה תמיד אני?
אשתך אומר, אתה אומר, אני עייף. אשתך אומרת, אין בעיה, נשמה שלי, בוא שב פה עם הבנות, אין רגועות, גם ככה כולן בטלפונים. נכון. אני הולכת לעשות את הצ'קין בשבילנו.
או, עכשיו את מדברת. הדרכונים,
עומדת בתור, לבד, נכון. מסכנה. לביאה אבל.
נכון, בדיוק ככה.
ובסוף היא עושה צ'קין בשביל כולכם, מסתבר שזה אפשרי.
על זה אני הולך.
יאללה, אז קח לך את זה.
זה רעיון.
זה רעיון, הנה, אמרתי, יש פה טיפים. טוב, זה פטור מתור, אני באמת לא מאחלת לאף אחד. פטור מתור, אתה מכיר את זה?
לא.
ביטוח לאומי, נותנים ממש תעודה לזה שאתה זכאי לחתוך בתור.
טוב, זה רק למי שזכאי.
נכון, אבל שתדעו, בדרך כלל אנשים שיש להם מוגבלויות וכאלה כן מודעים לזכויות שלהם, אבל עדיין, אני ממש ראיתי את זה בעיניים שלי, ממש לא מזמן שטסתי, חבר'ה, משפחה שפשוט עוברת בתור, כי כנראה שלאחד הילדים שם הייתה מוגבלות שלא רואים בעיניים, אבל אתה ממש יכול לקצר לעצמך את התורים ככה, ולא זה, וכמובן, עם הרבה בריאות אנחנו מאחלים להשתמש בדבר הזה. הרבה בריאות ובאחריות.
שיטה הכי טובה היא פשוט להכיר מישהו ברשות שדות התעופה.
זה קומבינות אתה של פשוט ישראליות קלאסית זה. איך הוא אוהב את הקומבינות? לא,
לצערי לי אין, אבל אני רואה את האלה שהולכים מסביב.
יצא לי פעם אחת, אבל זה היה באילת. בסדר? בזה תעופה באילת, יצא לי שם לחתוך תורים כי הכרתי, אבל חוץ מזה, אני אומרת לך, דוגרי, תבואו, אולי מוזיקה או משהו, אתם יודעים, תבואו. אני, הטיפ הכי גדול שקיבלתי, וזה מאבא של הבן זוג שלי, שהוא טס בעבודה שלו כל הזמן. הוא היה טס מלא מלא מלא. והוא ראיתי אותו בשדות תעופה, והסתכלתי, בוטלה לנו טיסה, אני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, אבי, איך אתה כזה רגוע, אני עוד שנייה מתפוצצת פה. והוא אומר לי, אני לא קיים, אין לי תודעה, אני גוש בשר, שמעבירים אותו ממקום למקום. בשנייה שאתה פתאום מבין את זה, שכל העניין הזה של טיסה, עד שאתה מגיע ליעד, עד שאתה מגיע ממש למלון, שאתה בסך הכל גוש בשר.
כמו הסלמון שדיברנו עליהם.
בדיוק. אתה בסך הכל חתיכה, של משהו שמשנעים ונגמר, וזהו. ואז אולי לא תיקחו כל כך קשה בשנייה שתוותרו על התודעה שלכם וכמה אתם, מה אתם מרגישים, ולא תרגישו כלום. תנתקו את עצמכם, תנתקו את עצמכם מהסיטואציה.
את יודעת מה יכול היה לעזור מאוד, אם היו שמים איזה מוזיקה בנדבג. אין שם שום דבר, ממש, תשמעי, איזה מוזיקה כזאת ש...
איזה מוזיקה, מעליות כזה?
משהו, שימצאו משהו שמרגיע, יש לכם תדרים שמרגיעים אנשים.
בוא'נה, אתה שמת לב, אגב, לכמה רפרנסים היו פה במהלך הפרק הזה, זה כאילו כל החופשות האלה, זה מיקרוקוסמוס לעולם, אנחנו גם, כאילו מצד אחד דיברנו על יוקר המחיה, וזה היה כבר פרק על יוקר המחיה, והאינפלציה, על כל המחירים הגבוהים, דיברנו על זה. מחירי הדלק הגבוהים, זה מתקשר לפרק שדיברנו על המלחמה של רוסיה ואוקראינה, וכל המשמעויות. המחסור בעובדים קשור לפרק 69, נייס.
את זוכרת את המספרים גם.
כן, כי זה 69, שבו דיברנו על שוק התעסוקה, שזה גם, זאת אומרת, זה ממש, הכל בסופו של דבר מתחבר. מה זה אומר בעצם?
התעסקנו בחופש כל הזמן.
כל הזמן, מסתבר, כל הזמן זה היה מתחת לאף שלנו. יפה מאוד. אפשר לספר מה אני למדתי בתכלס, כאילו, בכל השנה הזאת? בכל השנה הזאת.
יאללה, ספרי.
אני רוצה לספר שאני למדתי בדיוק מספיק, כדי להתנסה על חברים שלי, שעד עכשיו הם שיחקו את השמיה, אנו מבינים בכלכלה וזה, אז אני מבינה קצת יותר, אז יושבים עם איזה, כן, הריבית עולה, כולם נדפקים, אני אומר, סתום את הפה, תשחרר ממני, אתה על מינוס כבר איזה 3 שנים, אתה לא קשור, בקיצור, תודה עופר, על כל הדרכים החדשות להתנסה על אנשים.
תודה לך, תודה לך.
באמת, מה, אנחנו, טוב,
זאת אומרת שהיה לי חלק בזה.
בטח, בוודאי, מה זאת אומרת, אתה המוקד שלנו לידע הזה. חוץ מזה, אני מקווה שתהיה לנו עוד עונה, שנה הבאה, שתהיה ככה, על דברים פחות מדקים אולי, אתה יודע?
זה תלוי בעולם,
בוא נראה, נכון, שלא תהיה מלחמה, ושלא זה, שנדבר יותר.
נדבר על השלום שפרץ.
למשל.
על המחירים שירדו, למה?
נכון.
על המחירים שכבר ירדו.
זהו, יותר ב...
מחירי הבתים שירדו, הסחירות, הריביות שירדו, כן, למה לא?
אפשר להכיל את זה. אפשר להכיל את זה, נכון? אנחנו נחזור לקראת ספטמבר, זה יקרה? לקראת ספטמבר יותר, זה יהיה מה שנקרא ראש השנה.
תשמעי, אני אי אפשר, כאילו, אפילו המורים לא מוכנים להתחייב על ספטמבר.
זה גם נכון. זה גם נכון.
אבל כן,
אנחנו לא מתחייבים לשום דבר. אבל ברמה הכללית, אני רוצה להגיד תודה, למדתי המון. ממש המון, מכל העונה הזאת. בעיקר מלווים אותי הפרקים גם על הסלמון המזויף, המומצא, איך הוא מסונטז, ועל הכלבים וזה שדיברנו על חיות מחמד.
האמת, אם תודות, אז בוא נגיד גם תודה לדניאל, שפה עורך אותנו.
נכון, כפיים לדניאל, נכון.
ונגיד תודה להילה, שעומדת ככה עם הטלפון ומצלמת לי את הפנים, אבל היא עורכת את התוכן שלנו.
נכון, תודה רבה.
ותודה לעומרי, שהכין לנו את התחקירים המעמיקים.
דניאל, אתה אל תערוך את זה החוץ, זה נורא חשוב, ברור שלו, עד שסוף סוף מישהו אומר לך תודה, תודה.
זה התודות, ולנועה שמאחורי הקלעים.
הרבה מאחורי הקלעים פה זה הראל, בכל זאת זה והפודיום, כל הצוות של הפודיום.
ולאדם, ולפודיום, צוות, אנחנו כאן, אבל יש צוות ענק שעומד מאחורה.
נכון, אז ממש תודה לכולם, ותודה גם לכל מי שזין בכל השנה הזאת, ושאתם מציעים לנו ככה גם רעיונות בפרטי, ושולחים לנו את זה, מאוד מרגש. תודה. עכשיו אפשר ללכת לחופשה שלי?
יאללה, עכשיו חופש.
יאללה, תודה.
חופש!
וואו, ביי!